עסקנו בדף י"ט עמוד ב' יחסית למעלה. עסקנו אתמול בבשר שמוצאים אותו חתוך לחתיכות או לאיברים בכל מיני מקומות בעולם, האם חוששים לנבלה או לא. אגב, זה מביאה הגמרא כל מיני דינים שקשורים לבשר שנמצא, שמצאו אותו. אם יש לנו עיר שתשע חנויות מוכרות בשר נבלה ואחת מוכרת בשר כשר, בשר שחוטה, ונתחלפו לו, אנחנו לא יודעים איזה חנות היא כשרה ואיזה חנות היא פסולה. למדנו את זה כמה פעמים, שזה נקרא קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. הספק הוא על החנויות, חנויות זה דבר קבוע, ולכן אנחנו מחמירים, והבשר שאני קניתי באיזושהי חנות שאני לא יודע באיזה חנות קניתי, אני מחמיר בו ולא אוכלים אותו. אבל אם נמצאת, אם מצאתי חתיכת בשר ברחוב, אז הספק הוא, אני לא דן עכשיו על החנויות, אני דן על הבשר הזה, ואני הולך אחרי רוב הבשר, ורוב הבשר בא מחנויות כשרות, ולכן הולכים אחרי הרוב. אם יש לנו תשע חנויות שמוכרות בשר כשר, בשר שחוטה, רק אחת מוכרת בשר נבלה, ונתחלפו לו, אני לא יודע, זה לא משנה, כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, למרות שרוב החנויות הן כשרות, אנחנו רואים את זה כמו 50-50 ומחמירים. אם נמצאת, אם הבשר נמצא ברחוב, ואני לא יודע מאיזה חנות הוא בא, פה אנחנו הולכים אחרי הרוב, במקרה הזה זה יוצא לכולם. אני לא שומע. איך אתה יודע שזה נבלה? אתה לא יודע, זה ספק. זה רוב, זה נקרא רוב, רוב זה רוב, הרוב קובע, זה הרוב. אמר ביוחנן, הנמצא ביד נוכרי, אם מצאת בשר בידיים של גוי, זה כמו נמצא בפלטיה, זה כמו שמצאת ברחוב. זאת אומרת שהולכים אחרי הרוב לכאן ולכאן. מספרת הגמרא, האם באמת ככה עושים? רבי אלעזר ברבי חגי, אבא מסמך לרבי מנה, היה סומך את רבי מנה בהליכתו, וחם הרב ממנה תוך כדי הליכתו, אחד הרמה, איזה גוי אחד, מקטה מן סוסי, חותך חתיכה מהסוס, ומאפיק לברה, והולך איתו לשוק. אמר לו, גם בזה אתה תגיד? זאת אומרת, בשר שמצאתי בידיים של גוי, הולכים אחרי הרוב. גם פה אתה רואה, זה, הוא לקח את זה מהסוס, מה אתה הולך אחרי הרוב? לית הדי, דאמר רבי יוחנן, הנמצא ביד נוחי כנמצא בפלטיה, האם גם בזה הגדר בו יוחנן? ודאי לא. כן, אמר רבי יוסי, ואין שראו, אתה רוצה מהקולים של ישראל. מתי אני הולך? אני אומר שבשר שנמצא ביד גוי, הוא הולכים אחרי הרוב. כשאני רואה שהוא בא מחנויות. אז מאיפה הוא בא מהחנויות? רוב החנויות הן קשרות, אני יכול להכשיר. אבל אם זה לא בא מהחנויות, אלא הוא בא, לא יודע מאיפה, אז אנחנו כמובן לא נכשיר את זה. מספרת הגמרא עוד הלכה, שחד ברנש בציפורי, היה אדם בחד בציפורי, אז בא עם מזבון קופת מתבחיה, רצה לקנות בשר משוחט יהודי, ולא יבלה, לא רצה לקנות. למה? הם היו מסוכסכים. אז הוא לא רצה להביא לו בשר, המוכר, השוחט, לא רצה לתת לו. אז היהודי רצה את הבשר, אז הוא אמר לו, לך דרומה, ילך, תפס איזה גוי אחד, אמר, צא טוב, הלך לחנות הזאת, תקנה לי שם בשר. הייתי לה, הביא לו. חזר חזרה, הקונה למוכר, אמר לו, אתה רואה? ניסית לא למכור לי, לאו נסבית על כוחה, על כוחך, על הפכה וחמתך קניתי בשר, רצית, לא רצית, אתה רואה? השגתי בשר ממך. אמר לו, רגע, אבל זה בשר נבלה יביא לי, אני הבאתי בשר נבלה, ראיתי גוי בא אליי, הבאתי לו בשר נבלה. האם אנחנו מאמינים עכשיו למוכר, שבאמת זה בשר נבלה, או שבעצם המוכר רוצה להקוץ אותו חזרה? רבי ירמיה בשם רבי חנינה, שהמעשה הזה בא לפני רבי, ואמר, לא כל המיני מסר מקולין וציפורי, אין ביכולתו עכשיו לאסור את כל הבשר פה, סתם בשר, הוא בשר כשר. הבשר הזה בציפורי, הציפורי הייתה מקום כשר. אתה לא יכול פתאום להחליט שהבשר הזה נבלה, ולכן אנחנו מעריכים שהוא רק רצה לעצבן את אותו בן אדם, אבל הולכים אחרי הרוב, והרוב כשר. רב נחת לתמן, רב ירד לבבל מארץ ישראל, וחמתון מקילין, הוא ראה שמקילים בדיני בשר שנמצא. אתר שפתאום מצאו אותו, או שבאתר שנעלה מן העין ואחר כך נראו אותו, החמיר עליהם. ומכאן יש חומרה גדולה מאוד להלכה, בשר שנתעלה מן העין. זה פסק להלכה שאם בשר יש איזה זמן שהוא לא תחת פיקוח, תחת השגחה, לא יודע בדיוק מה עבר עליו, הוא נאסר. זה נקרא שבשר נתעלה מן העין. זה שלב פיקוח, זה פיקוח.
הביאו לו אוכל, הוא הלך לשירותים וחזר, היה עומר על ידו. הוא לא
אכל, נכון, בדיוק ככה.
אבל זה לא רק זה, זה כל אירוע שאתה עושה פה בארץ, זה שהמוביל הוא ערבי, בתוך המסעית, אתה בבעיה.
לכן, אם יש סגירה של כמה חותמות, כל מיני דברים שמראים שהוא... שאף אחד לא נגע, צריך, יש כמה חותמות סגורות היטב, אז זה מחזק את זה. בכל אופן, חד ברנש, אז היא באה עם משיזגה, רצה לשטוף בשר בנהר. הסקופטי בגון ערבין שתה, נשטף לו הבשר במים, והלך האיש, חזר, אחר כך הוא בא עם מינסבה, הוא רצה להצליח לתפוס אותו, להוציא את הבשר מהמים. אמר לו רב, מי אמר לך שאותו בשר שנפל לך במים זה הבשר שהוצאת מהמים? אתה לא יודע, אסור לך. דנם ראיתכן לומר שהבשר הזה נשטף, ובשר הזה מוסעת עכשיו זה לא אותו בשר שנשטף. הייתי אוכל את הנבלה תחתו, זה בשר אחר שהוא נבלה בעצם. עוד סיפור, חד ברנש אבא מעריך בשוקה. מה? מובהק, מובהק. חד ברנש אבא מעריך בשוקה, תאין קופה, דיה עם בשר. באה דיה, זה אוף כזה, אוף דורס, חטפתי מיני, לקחה לו את הבשר מהיד, וטלקם, אחר כך האוף השליך אותו באיזשהו מקום, והוא רטף אחריו, חזר, ובא עם מינסבן, רצה לקחת, הוא חשב שהוא זיהה את הבשר שנפל מהציפור, ולקח אותו. אמר לו חרב, אסור לך. כי יכול להיות, דנה אמר, בשר נבלה וטעינה, יכול להיות שהציפור סחבה בשר נבלה וזרקה אותו כדי לתפוס את הבשר שלך, ומה שאתה מצאת זה בשר שהיה לה מקודם בידיים בציפורניים והיא זרקה אותו. אנחנו לא יודעים.
אוף רצה מספר 5 והוא קיבל מספר 6,
הוא ראה חתיכה יותר גדולה. זה ציפור עם השליחה הזה ותופס את דבר אחר. גינאי היה נער ששטף זיקים, שטף מודות של יין. את העובדה כמד רבי יצחק ברבי לזר, האם אנחנו יכולים להכשיר את נודות היין האלו, שאנחנו חוששים שמה שמצאנו עכשיו זה לא אותם נודות יין? חכמון שפיה כתראון, אם מזהים את הקשר, את הסגירה של החותמות, של הקדים, אז שוב, זה סימן מובהק, אנחנו יודעים שזה אותם חותמות, אפשר להשתמש בהם.
זה סיפור משהו מנער גינאי, לא?
כן. במסכת חולין, בעזרת השם, עוד שבע שנים. נקוניה כמעשה בקנקן יין, שהשתכח בכנישתא דבהו לבית כנסת בעיר בולי. עת העובדה, הגיע הסיפור הזה, אומר רבי ירמיה, אמר את חכמון סוקראי אבידתון, אם מזהים את הצבע שעל הקנקן הזה, שוב שלו, זה צבע מיוחד, זה סימנים מובהקים, אפשר לסמוך על זה. גדי צלי השתכח בישרת דגופתה, נמצא גדי צלוי ברחוב של העיר, ויתראו משום שני דברים. א', משום מציאה, אני לא צריך לחפש את הבעלים של אותו גדי צלוי כי אין לו סימנים, וגם יתראו ואמרו שהולכים אחרי הרוב, ורוב המלכי דרכים הם יהודים, אז לכן הבשר הזה בחזקת כשר. משום מציאה, כמו ששנינו, המציל מנהרים, מהגייס, משונת הים, משונת הנהר, מסטרטיה גדולה, אדם שמצא מציאה ברחוב סוהן, או מפלטיה גדולה בשוק גדול, הרי אלו שלא, כי הבעלים בטוח התייאשו, כי אין בזה סימן. ומשום רוב מהלכי דרכים, זאת אומרת שאנחנו הולכים אחרי הרוב, אנחנו לא חוששים משום שחיטת גוי. באמת התברר, עשו תחקיר והתברר שבאמת הגדי הזה בא מביתו של רבי ופסקו הלכה נכון. מצאו בשר צלוי ואמרו, הבשר הזה א', אני לא צריך לחשוש לעבדה כי התייאשו הבעלים ברחוב הגדול, וב', זה קשר. למה זה קשר? הולכים אחרי הרוב והרוב פה קשרים. אותו דבר עיגול דגובנה, עיגול של גבינה, השתכח בפונדקה דלוי, מצאו בפונדק של לוי, ותראו משום שני דברים, א', משום מציאה, וב', משום רוב מהלכי דרכים, שזה בטח גבינה של יהודי, כי רוב האנשים בפונדק היו יהודים. משום מציאה, כמו שלמדנו, מציל מהגייס, מהערים, משונת הים, משונת הנר, מסטרטיה גדולה, מפלט הגדולה הרלו שלו, כי הבעלים מתייאשים. משום מרמחי דרכים, לא חוששו לגבינת נוכרי. באמת, השתקח, באמת התברר שזה עבד לרבי אלעזר, לרבי יוסי. אמר הימן הקמי רבי יוסי, ואנן חמיין רבנן, מכריזים, הרי אנחנו רואים שחכמים מחמירים על עצמם, שגם בדברים שהם מצאו ברחוב, הם מכריזים אפילו שבעצם לכאורה זה מותר להם, אפשר לקחת את זה לעצמך. אמר לו, באמת, כמה אתה היית עושה את זה ככה? אי אבת משכח, לא נסבת, אם אתה היית מושא ברחוב, לא היית לוקח לעצמך? רבי יונה אבוך לא אמר כך, אלא אמר, הלוואי כד נשכח, תשכח מפיוס עלי גבה. הרבי יונה, אבא שלך, היה עני מאוד, ותמיד הוא אמר, הלוואי שאני אמצא איזה אבדה ויוכל לקחת לעצמי באיזה מקום אבדה כזאת שהיא בשוק הרחב. אבל האמת שזה לא כך, אמרת כמר. אפילו כן, אשכח ולא נשיא. בפועל, חכמי ישראל נהגו מידת חסידות. רבי יונה עצמו, כשהוא מצא אבדה בשוק, אז הוא לא לקח אותה לעצמו, ניסה להכריז עליה כמה שאפשר. אז מן הדין מותר, אבל יש כאלו חכמי ישראל שמעדרים, מקפידים במצוות השבת אבדה, וגם במקום סוען מנסים להשיב את האבדה לבעלים. בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר, בין ירושלים לאזור בית לחם, מצאו בהמה מסתובבת שם, וכמידתה לכל רוח, אותו רדיוס לכל הכיוונים של ירושלים. אם מצאת בהמה, אתה חושש שאולי זה בהמה שהוקדשה לקורבן, ורוב הבהמות בירושלים היו קורבנות, ולכן אנחנו מחמירים. אם זה זכר, אני מחמיר שהוא עולה. אם זה נקבה, אני מחמיר שזה יבחי שלמים. רבי יהודה אומר, הראוי לפסחים, לפסחים, מתי? קודם הרגל של יום, 30 יום קודם חג פסח, כל, אם אני מוצא זכר מכבש או עז עד גיל שנה, אז יש פוטנציאל שהוא שייך, הוא קדש לקורבן פסח, כי עוד מעט פסח, ולכן צריך להחמיר בו שהוא בקורבן פסח. בראשונה, היו אומרים, טוב, היו בית דין אומרים, שמענו עליך, מצאת בהמה קרוב לירושלים, יאללה, תביא את זה, שלמים עולה, נו, מה קורה? אל תשאיר את זה אצל עצמך, זה אמור להגיע לקורבנות. אתה לא מביא את זה? ממשכנים את מוצאים, היו באים את המוצא, ומשכנים אותו. אומרים לו, אם אתה לא מביא את הבהמה, אם אתה לא מביא את זה, אנחנו מתחילים להפעיל עליך צווי עיכול. טוב, תביא אותה, וכמובן אתם נסחים. אז זה גם, לא רק שהוא צריך להביא את הבהמה שהוא מצא, הוא צריך להוציא עוד מהכסף שלו ולשלם נסחים. חזרו להיות מניחים, אמרו אנשים, אני לא רוצה עכשיו, אני רואה בהמה, לא תודה, לא לוקח אותה, לא רוצה, לא עולה, לא שלמים, לא שום דבר, מה אני צריך את ההסתבכות הזאת? אז ברחו, התקינו בית דין שיהיו הנסחים באים משל ציבור, ואז אנשים יותר היו מוכנים, מצאתי בהמה, אני אקריב אותה קורבן, מה עם הנסחים? בית הדין, הגזברים יקחו עליהם את הנסחים. אמר רבי שמעון, שבעה דברים התקינו בית דין בנושא נסחים, שיש מצבים שבהם בית הדין או ההקדש לקח על עצמו את תשלום הנסחים. למשל, נוכרי ששלח עולתו ממדינת הים, מותר לנוכרי לשלוח קורבן עולה. אם הוא שלח עם הדבר הזה נסחים, זאת אומרת הוא צירף כסף עבור, יחד עם הבהמה הוא צירף כסף עבור קניית נסחים, מצוין, קריבים מהכסף הזה. אבל אם הוא לא ידע, הוא לא יודע לשמע על ההלכה הזאת, צריך להקריב נסחים. עכשיו יש פה איזה עולה שהגיעה ממדינת הים, עולה פרטית של איזה גוי, מה עושים עם הנסחים? קריבים משל הציבור. בית הדין לקח על עצמו, אנחנו נממן את הנסחים של הקורבן הזה. אותו דבר גר שמת והניח זבחים, הוא הניח כל מיני קורבנות, והוא הניח עם צוואה, זה הכבש הזה לעולה, הכבשה הזאת לשלמים. אם יש, הוא השאיר גם בצוואה כסף שמוגדר לטובת נסחים, מצוין, קרבים משלו. אם לאו, אם הגר הזה ואין לו יורשים, אין ממי לתבוע עכשיו את הנסחים, בית הדין מממנים את הנסחים, קרבים משל ציבור. יש עוד כמה תקנות שבית דין לקח על הציבור, לקח על עצמו לשלם. למשל, תנאי בית דין על כהן גדול שמת שתהיה מנחתו קרבה משל ציבור. כהן גדול היה מקריב כל יום מנחת חביתין. אם הכהן הגדול נפטר, ולא מינו עדיין כהן גדול אחר תחתיו, מביאים הציבור מנחת חביתין. בדרך כלל מנחת חביתין בא מכספו הפרטי של הכהן הגדול, אבל הוא נפטר, עוד לא מינו אחר, מביאים מנחת חביתין מכספי הציבור. רבי יהודה אומר, לא נכון, מביאים משל יורשים. יש לכהן הגדול הזה יורשים שנפטר, והם צריכים לממן את מנחת החביתין שאבא שלהם לא הביא. ו... מה? נכון, מנחות. ושלמה הייתה הקרבה, והיו מביאים עיסרון שלם. בדרך כלל כהן גדול היה מקריב חצי עיסרון בבוקר וחצי עיסרון בערב, עכשיו מקריבים עיסרון שלם. עוד תנאי, עוד תקנה שתקנו חכמים, תקנו על המלח, מלח של הקורבנות, ועל העצים, שיהיו הכהנים נאותים בהם. הכהנים היו מבשלים לעצמם בעזרה חטאת ואשם, כי אי אפשר להוציא את זה מחוץ לעזרה, היו צריכים לבשל בעזרה ולהכין לעצמם את האוכל בעזרה ולאכול בעזרה. אז הכהנים לפעמים היו לוקחים מהעצים של ההקדש, עושים חומר בעירה לבישולים, צריך קצת מלח, היו לוקחים מהמלח של ההקדש. תקנת בית דין שמאפשרים, מוכלים לכהנים על זה, כדי שהם לא יתעכבו בהכנת החטאת והאשם, הנה נותנים לכם עצים מהקדש, מלח מהקדש, כדי שאתם תאכלו, וגם בשביל להבעיר את מדורת בית המוקד, שיהיה חימום לכהנים, גם זה התקציב למדורת בית המוקד, לחימום, היה מהקדש. עוד תקנה תקנו חכמים, שפרה לא היו מועלים באפרה. אפר פרה אדומה, תקנת חכמים שלא יהיה בה מעילה, כדי שאנשים, אם מישהו לקח אפר פרה אדומה, לא ימעול. הגמרא תסביר את הדבר הזה. ועל קינים פסולות, אם נפסל אוף שנרכש בכספי קינים, אז עכשיו צריכים לממן אוף חלופי, כן, חלופית היה בן אדם שנתן כסף, נגיד אישה יולדת שמה כסף והיא בנתה על זה שהקריבו בשבילה, כן, תקינה, ובסוף בדרך באמצע הקן הזאת נפסלה, זה לא השמטה של האישה ששמה כסף, אז זה נופל על הציבור, כדי שצריך לממן קורבן חלופי. רבי יוסי חולק, רבי יוסי אומר, מי שיממן את זה, את הקורבן החלופי, זה לא הקדש, אלא מספק את הכינים, מספק את הפסולות. זאת אומרת, זה מי שמספק לבית דין, להקדש, את הכינים, הוא גם לוקח על עצמו אחריות, שאם יש כמה כינים פסולות, זה עליו, הוא צריך להביא חלופין, חלופה לעופות שנפסלו. יוצא שאנחנו ראינו במשנה שאם למדנו בהמה, מצאנו סליחה בהמה זכר באזור ירושלים, מקריבים אותה לעולה. איך אתה מקריב אותה לעולה? הרי יכול להיות שקידש אותה לשלמים. מה, אין שלמים באים מן הזכרים ונקבות? הקורבן שלמים אפשר להביא אותו גם מזכר וגם מנקבה, מה שאתה רוצה. מצאת בהמה זכר, אתה אומר נביא אותה עולה. מה אתה מביא אותה עולה? אולי מישהו הקדיש אותה לשלמים, אז יש עליה כבר, היא כבר שלמים, אתה לא יכול פתאום להעביר אותה להיות עולה. אומר רבי יושעיה, באמת חייבים לומר שלבא בדמיהם שלנו, באמת ודאי שאני לא מביא את הקורבן עצמו, את הבהמה עצמה לעולה, אלא תשאיר את הבהמה אצלך, אבל תביא את השווי שלה, את ערכה, בתור קורבן, את הכסף תקנה מזה קורבן עולה. זאת אומרת, מצאת עבדה, מצאת בהמה, זה יפה מאוד, אבל אולי הבהמה הזאת היא קורבן. לחומרה, תיקח את השווי של הבהמה, תביא לבית המקדש, אם זה זכר, קורבן עולה. כיצד עושה? מוציא לחולין, מחלט לחולין, וחוזר ועושה עם הכסף עולות. אומר רבי יוסי, אין דבר כזה. רבי יעקב, אין זה מזיד? הרי אסור לחלל קורבן לכתחילה. אין דבר כזה לחלל קורבן. אמר לו, כן, סנאי בית דינו, ואין זה מזה. זה הסכם, זה תקנה של בית דין, וככה צריך לעשות. עדיין אומר רבי יוחנן, וכי אומרים לאדם, צאו מעול בקודשים, הרי יוצא שאנחנו מחללים קורבן על כסף, קורבן שהוא תקין, שהוא אין לו, אין בו מום. למה אתה מחלל אותו על כסף? אלא, אנחנו כן מקריבים את הקורבן הזה עצמו, הוא קורבן טוב, יש פה בהמה תמימה, מקריבים. מה שאלת, קורבן זכר, מה פתאום עולה? אולי הוא שלמים? הולכים אחר הרוב. אם רוב זכרים, זאת אומרת, אם רוב הבהמות שבעדר זכרים, אז מסתבר הדבר שהכל הולך לעולה. אז זאת אומרת, מדובר לפי זה לא באדם שמצא בהמה בודדת, אלא באדם שמצא קבוצה של בהמות. הוא מצא עדר, הוא מצא קבוצה. אם רוב הקבוצה הם זכרים, אז אני מעריך שהכל עולה. זאת אומרת, גם הנקבות פה אני אמכור אותם ואביא מהכסף שלהם עולה, והזכרים ישירות עולה. אם רוב נקבות, אז אני הולך לזבחי שלמים. ככה מתרצת הגמרא. זה תירוץ דחוק מאוד, קשה מאוד, כן. מה? לא, זה לא
זה
חומרה.
זה
חומרה. זה חומרה של חכמים. אומר רבי זעירא, לא, אפשר להפריש את המשנה כפשוטה, שאנחנו מביאים, מצאנו רק בהמה אחת. אלא מה? כמו דעת אמרת, תנאי בדין על העובדות שיקריבו עולות. הרי למדנו שאם מצאנו כסף בין הקופות למקדש, תנאי בדין שהכסף הזה הולך לקורבן עולה. אותו דבר גם כאן, תנאי בדין שגם אם נאבד קורבן שלמים, ממירים, בדין ממירים את קדושתו ומתקנים שהכל עולה עולה. זה למה? כי זו החלטה של בדין שמלכתחילה ידוע אצל כל בני אדם, שאדם מקדיש קורבן שלמים בדעתו שאם הוא ילך לאיבוד אז בטח זה ילך לקורבן עולה. תנאי בדין על העובדות שיקריבו עולות. אז אם כן, לסיכום, מדת המשנה זה תקנת חכמים, תקנת בדין. מצאת קורבן בהמה זכר, תביא אותה עולה. מצאת נקבה, תביא אותה שלמים. אמר רבי יוסי דענת המן מבל, שכבר למדנו את הממרה הזאת, שמעתי את קולו של רב יהודה, שאל לשמואל, הפריש שקלו ומת, אדם שהפריש מחצית השקל ונפטר, מה עושים עם הכסף? אומר שמואל, פלולין הדבר, מותר עשירית העיפה שלו. כהן גדול הקדיש כסף לעשירית העיפה ונפטר הכהן הגדול, מה עושים עם הכסף? רבי יוחנן אמר, יוליכם לים המלח. למדנו את זה. רבי אלעזר אומר, יפלו לנדבה. לדעת רבי יוחנן, הכסף שהוקדש למנחת חביתין, אי אפשר לייעד אותו לשום יעוד אחר, ולכן הוא הולך לים המלח. עשירית העיפה של כהן גדול, איך בפועל היו מקדישים? הרי הכהן הגדול בעצם מביא כל יום עשרון, והיה מחלק את העשרון. חצי עשרון זה נפח, היה חצי עשרון סולת היה מקריב בבוקר, וחצי עשרון סולת מקריב בין הארבעים. זה נקרא מנחת חביתין של כהן גדול. אז בעצם מביא עשרון, ובפועל ההקרבה היא בשתי פעימות, בשתי חלקים. איך זה בפועל היה נעשה? רבי יוחנן אומר, קודם כל חוצים. זאת אומרת, דבר ראשון חוצים את העשרון לשני חצאים, ומניחים, מקדשים. כל חצי שמים אותו בכלי שרת, ומקדשים אותו בנפרד. זאת אומרת שבעצם זה שני קורבנות שהם נפרדים לגמרי מהתחלה. ריש לקיש חולק, אומר ריש לקיש לא, קודם כל מקדשים את כל היסרון בכלי אחד, כולו יתקדש ביחד, בפועל בהקרבה חוצים אותו לשניים. מתניתה פליג על רבי יוחנן, המשנה לכאורה חולקת על רבי יוחנן. המשנה מנחות אומרת שהכהן הגדול מקריב מחצה, ואם הוא התמנה אחרי הצהריים, מחצה עבד. זאת אומרת, אם מינו כהן גדול בשעה טובה, באיזה יום, בצהריים מינו אותו, מה הוא עושה? הרי הוא צריך אז לכאורה, לפי רבי יוחנן, מה היינו אומרים? הוא תביא חצי. ורואים שלא ככה. הוא צריך להביא שלם, יסרון שלם, חצי הוא מקריב, וחצי הולך. אז אתה רואה מכאן, כרש לקיש, זה לא שני חצאים. צריך להביא שלם, להקדיש אותו שלם, ולכן הוא עובד החצי הזה, כי הוא הוקדש. מה יענה רבי יוחנן? פתר לה שכן, אפילו מאות ילכו לים המלח. אומר רבי יוחנן, זה לא קשור, זה עניין אחר. לשיטתו של רבי יוחנן, הרי כהן גדול שנפטר והשאיר, אמרנו, כסף לטובת מנחות, אי אפשר להשתמש בזה לכהן גדול אחר. לכן גם כאן, לשיטת רבי יוחנן, כל מה שנשאר ממנחת חביתין, לעולם זה עובד, וגם כאן המותר עובד. מתניתה עדיין המשך המשנה שם במנחות, גם כן פליג על רבי יוחנן, גם כן קשה על רבי יוחנן. למה? כתוב במשנה, נמצאו שני חצאים קריבים ושני חצאים אבודים, ותני עלה מחצה ראשון ומחצה שני, תעובר צורתן, ויצאו לבית השריפה. אם יש לנו חצי מנחה של הכהן שמת, נגיד הכהן מת בבוקר, הכהן הגדול הספיק להקריב מנחת חביתין, חצי מנחת חביתין בבוקר, נפטר, ומינו כהן גדול חדש, ועכשיו הוא צריך להביא גם חצי מנחת חביתין חדשה אחרי צהריים. ומה עושים עם מה עושים עם החצאים? יש פה שני חצאים, החצי של הכהן הגדול של הבוקר שלא הקריב אותו, והחצי של הכהן הגדול החדש שלא הקריב אותו, את זה של הבוקר. מה עושים? שני חצאים מקריבים אותם, שני חצאים, אין מה לעשות, עבודים. וכתוב על זה, מחצה ראשון ומחצה שני, אותם שני חצאים שאנחנו אמורים לאבד אותם, תעובר צורתם, זאת אומרת נותנים להם להתפסל בלינה ושורפים אותם. שוב אנחנו רואים שסימן שהקדישו את כל החצאים, כי לפי רבי יוחנן בעצם יש פה שחצאים שבכלל לא הקדישו אותם, לא שמו אותם בכלי שרת, אז למה צריך לפסול בלינה ולמה צריך לשרוף אותם מכל, כאילו זה דבר שהוקדש? הרי בעצם זה בכלל לא הוקדש, זה לשיטתך רק מקדישים כל חצי בכלי שרת ולא הקדישו את החצי הזה בכלל לכלי שרת. פתר לה כרבי שמעון דאמר יסרון מקדש. אומר רבי יוחנן, המשנה הזאת כשיטת רבי שמעון, שיטת רבי שמעון שגם כלי המדידה כבר היו מקדשים את היסרון. לשיטתו של רבי שמעון לא רק הכלי שרת הסופי היה כלי שרת שמקדש את הסולת, אלא כבר בשלב המדידה, כלי המדידה היה בהם קדושה, והם קידשו את הסולת שנמצאת בתוך הכלי, ולכן גם בפועל לא הקרבתי את זה, אבל זה כבר התקדש, ולכן אני לא יכול סתם לשרוף את זה, צריך שיהיה בזה דין נותר, ורק אז אפשר לשרוף את זה.
מה
אני לא שומע?
מה
אנשים
שני החצאים
למחר? זהו, נגמר. כל יום זה, הקורבן הזה הוא קורבן יומי. אין, לא מעבירים מיום אחד ליום אחר. כשכהן מגיע פעם ראשונה לעבוד בבית המקדש, סתם כהן מתקרב תחילה לעבודה, יש דין שנקרא מנחת חינוך, וגם כל כהן בפעם הראשונה שמקריב קורבן אז הוא מביא מנחה מיוחדת, עשירית עייפה מהבית שלו ועובדה בידו, זה ההקרבה הראשונה שהוא מקריב. אז כהן צעיר, נגיד כהן בן 20, פעם הראשונה שהוא עובד נותנים לו, הנה תקריב מנחה שלך. ואם כהן גדול אחד וכהן גדות וכהן אדיוט אחד שעבדו בטרם הביאו עשירית היפה שלהם, כהן אחד עצה לו הדרך ביום הראשון שהוא אמר לו אתה יכול להם התחיל לעבוד, במקום להקריב קודם כל את המנחת חינוך ישר התחיל קורבנות כל מיני דברים, עבודתם פסולה. זאת אומרת שמנחת החינוך מנחת חינוך היא עיכובה, להלכה לא פוסקים ככה, לאחר רמב"ם פוסק שמנחת חינוך כמו גם מנחת חביתין לא מעכבת את העבודה, זה מצווה עליהם לעשות, אבל זה לא מעכב את העבודה בדיעבד. רבי מנה באי מאמר, בו ביום שנתקרב תחילה לעבודה, מה קורה אם יש לי כהן שזה היום הראשון שלו בעבודה, ובו ביום התמנה לו כהן גדול, עשו לו קידום מאוד מאוד מהיר ביום הראשון שהוא נהיה עובד, ביום הראשון הזה גם מינו אותו לכהן גדול, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להביא לכאורה מבט ראשון שלוש מנחות במבט הראשון, כי הוא צריך להביא מנחת כהן אדיוט ביום הראשון, מנחה על זה שהוא כהן גדול ביום הראשון, ומנחת חביתין של כהן גדול. אומר רבי מנה לא, הוא מביא שתיים, רק שתי מנחות, אחת לחינוכו ואחת לחובת היום. זאת אומרת הקורבן, מנחת חינוך היא עולה גם על זה שאתה כהן אדיוט, גם על זה שאתה כהן גדול, זה ביחד מנחה אחת תביא על הכל, וחוץ מזה עכשיו בתור כהן גדול תביא מנחת חביתין. על דין מנחת חביתין, איזה מסחרה? זה הבן של הרבי. הבן של הרבי נהיה רבי. אתה לא מכיר את זה שהבן של הרבי הוא רבי אפילו אם הוא ילד קטן? זה דווקא חסידי מאוד הגמרא. תופיני, נאמר על מנחת חביתין בספר ויקרא פרק ו' שהם מביאים אותה מורבכת. תופיני מנחת פיתים, מה זה תופיני? בשעת הבאה תופיני, זאת אומרת כשאתה מביא את זה ממש לרגע שלפני שהם מקריבים, אופים, תופינים זה אפייה, והם משחרי תופינים, לא אופים את זה בבוקר מוקדם, אלא ממש רגע לפני הקרבה אופים את המנחה. למה? הרי המשנה במסכת תמיד אומרת שהעמיד עושה חביתין לעשות חביתין על הבוקר, איך שהשמש זורחת ישר מאירים את עושה החביתין, יאללה קדימה תכינו מנחת חביתין. הרי אמרת שלא, שמנחת חביתין אופים אותה רק ממש בהקרבה. אומר רבי חייא בר אחא, לא קשה, יש שני שלבים בהכנת מנחת חביתין. שלב אחד זה שלב הרווחה, רווחה הכוונה היו שולקים את הסולת במים רותחים, ושלב שני זה שלב האפייה. פה שני שלבים. אז השלב הראשון לעשות חמין לרווחה, הרווחה הזאת, זה שלוקחים את הסולת וזורקים אותה לתוך מים מבעבים רותחים, כדי זה יוצר איזה קציצה כזאת, זה היה על הבוקר. האפייה זה היה ממש לפני הקרבה. תופיני, אומר רבי יצא בשם רחמנינה, שקודם כל מתגנים ואחר כך אופים. תופיני בא לומר שקודם כל היו עושים את הרבוחה ורק אחר כך אופים. ורבי יחא בשם רבי חינן אומר לא, לדעתי לא נכון, קודם כל אופים אותה ואחר כך קצת מתגנים. עת אילן פלבט קבעת, המחלוקת הזאת היא קשורה למחלוקת אחרת, כי אין לפגבטה. מה פירוש המילה תופיני? פירוש ראשון, תופיני תופנה נע, אופים אותה כשהיא נע, נע הכוונה עוד לא מבושלת, ורק אחר כך מבשלים אותה. ורבי אומר לא, תופיני נעה, צריך לאפות אותה אחרי שהיא כבר נעה. זאת אומרת, קודם כל יש לה איזה בישול, איזה צורה, ורק אחר כך אופים אותה שהיא כבר יש לה איזה צורה יפה והיא כבר מבושלת קצת. חלק אוכלים, חלק מקריבים. לא, בעצם זה אני חושב מקריבים הכל, אם אני זוכר נכון. לא, מקריבים הכל. הכל מוקרב על המזבח. כן, כן, קליל תאחד. קליל תוקרב, לא תאחד. רבי יוסי אמר, תופיני רבה. תופיני רבה, הכוונה, אופים פעמיים. להלכה, לחומרה, עושים לצאת את חובת שתי השיטות. אופים, מבשלים, אופים. אז ככה יש אפייה גם לפני וגם אחרי. מן דאמר תופיני נאה, כמן דאמר מתגנה ואחר כך אופה, מן דאמר תופיני נאה, אופה אותה ואחר כך מתגנה. לא סוף דבר שמת, לא רק אם כהן גדול שמת, אמרנו שהכהן הגדול החדש צריך להביא מנחת חביתין חדשה, אפילו אם נטמע, מה קורה אם כהן הגדול הוא נטמע, ובאופן חלופי, זמני, מביאים כהן גדול אחר, אבל זמני לגמרי. זאת אומרת, הוא לא מינוי עכשיו כהן גדול, זה רק להיום הזה כהן גדול מחליף, כי הכהן הגדול נטמע. האם גם הכהן הגדול המחליף, שהוא מחליף רק ליום אחד, צריך גם הוא להביא מנחת חביתין? מה יהיה אם נדחה מימום? האם כשהכהן הגדול הפך בעל מום, האם במקרה כזה כן? אז ברור שכשממנים עכשיו את הכהן הגדול החלופי, נביא, הוא צריך להביא מנחת חביתין, כי זהו, הכהן הגדול הראשון, הוא הלך מהמועמד שלו, הלך, יש לו מום. רבי יוסי בן עזאי דבר דליה, אפילו נדחה מימום. רק אם הוא נדחה מימום, מדקת הגמרא, כהן גדול שנהיה בעל מום, אז זהו, הוא כבר לא יהיה כהן יותר, אז הכהן החלופי מביא מנחת חביתין. אבל כהן גדול שרק נטמע, הוא לא נדחה לגמרי מאותו כהן גדול, ולכן מי שמחליף אותו עכשיו לא צריך להביא מנחת חביתין. שיטת רבי יהודה, שיטת רבי יהודה במשנה, שכהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו, מנחתו קרבה משל יורשים. צריך לסיים. טוב, בעזרת השם אני מקווה שנצליח לעמוד במשימה. לא פשוט, נצטרך לסיים במוצאי שבת או שאני עדיין עם הסתם מה שמחר נמד ב5 בבוקר. Thank you.